כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי, יום שלישי, ט' באייר תפשין עין וב, מסכת קידושין, דף סמך זין. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי, כבר למעלה מחמש שנים. השתבח שמו לעד. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יום שלישי, ט' באייר, חפדלת לעומר, תפשין עין וב, וכך כותב הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' שבועות הוא יום מתן תורה, ולהגדיל היום ההוא, אמנו הימים מן המועד הראשון אליו, כמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו, שהוא מונה היום וגם השעות, וזוהי סיבת ספירת העומר מיום צאיתה ממצרים עד יום מתן תורה. שהוא היה הכוונה והתכלית ביציאתם, כאומרו ואבי אתכם אליי, ולא היה המראה הגדול ההוא אלא יום אחד. כן זיכרונו בכל שנה יום אחד. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יאמר את המילים הבאות. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הנה לפניכם, מוריי ורבותיי, סדר שעתנו היפה, שעתנו הקרובה, שעה שכולה תלמוד תורה שהיא כנגד כולם. אנחנו פותחים עם שינון וחזרה על אשר למדנו אתמול, על עודף סמך וב ממסכת קידושין. נשנן, נסכם ונחזור על אשר למדנו, ובסיום הדברים נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. לאחר מכן נגיע בסייעתא דשמיא לתורף העניין שלשמו התכנסנו, על לימוד דפינו היומי, דף סמך זין ממסכת קידושין, ונחתום בשש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. פותחים בשינון והחזרה על דף סמך וב ממסכת קידושין, הדף אשר למדנו אתמול. בסיום דף סמך א הביאה הגמרא את הסיפור הבא. מר זוטרא ורב עדה סבא בני רב מרי בריסור חלקו נכסיהם בלא עדים, ואחר כך שאלו את רבשי אם מה שאמרה תורה על פי שניים עדים הוא רק כדי שלא יחזרו בהם וישקרו, ואנחנו לא משקרים וחלוקתנו קיימת, או שזו גזירת הכתוב שלא חל דבר שבממון בלא עדים ואין חלוקתנו כלום. הוא השיב להם שלא נבראו עדים אלא לשקרנים וחלוקתכם קיימת. אמר אביי, עד אחד שבא לאסור נאמן עם הבעלים שותק, ואמר את הדין הזה בשלושה אופנים. א', אמר לו אכלת חלב בשוגג וחייב אתה קורבן נאמן, וכן שנינו אמר לו עד אחד אכלת חלב ואלה אומר לו אכלתי פטור, משמע שאם שותק נאמן. אמר לו נטמעו תערותיך ואלה שותק נאמן, וכן שנינו עד אחד אומר נטמעו ואלה אומר לו נטמעו תאור, משמע שאם שותק נאמן. אמר לו שורחה נרבע ואסור להקרבה ועלה שותק נאמן, וכן שנינו לעניין פסולי קורבן שנאבדה בו עבירה ושהמית על פי יד אחד או על פי הבעלים נאמן, ועל פי יד אחד מדובר כשהבעלים שותק, כי אם הוא מודה כבר שנינו על פי הבעלים. וצריך את כל הגימל אופנים לומר ששתיקתו כהודעה. מדוע? כי אם היה משמיע לנו רק לגבי חיוב קורבן הייתה והאמינה שרק בזה שתיקתו כהודעה, כיוון שמביא קורבן ואינו חושש מאיסור חולין לעזרה. אבל נטמעו תערותיך אין שתיקתו כהודעה, מפני שיכול לאוכלם בימי תומתו ולא אכפת לו לשתוק. ואם היו משמיעים לנו נטמעו תערותיך הייתה והאמינה שבזה שתיקתו כהודעה, כיוון שמפסיד לו בימי תערתו. אבל שורחה נרבע אין שתיקתו כהודעה, מפני שאין כל השברים מיועדים למזבח, ולכן לא יכחישו, כמשמלן שנאמן. אמר לו עד אחד אשתך זינתה ושתק לבאי נאמן ואסורה עליו, לרב אינו נאמן, כיוון שאין דבר שבערווה פחות משניים. הבאי מביא בית ראיות לדבריו. א', מעשה בסומה שהיה מסדר משניות לפני שמואל, ושלח שמואל שליח לקורו אליו ביום שהוא יחר להגיע. חזר ואמר השליח, ראיתי שאשתו של הסומה זינתה. אמר לשמואל, הסומה, אם נאמן עליו השליח שיוציאה בגט. וסבר הבאי נאמן, הכוונה, כשאר עד אחד שיודע עליו שאינו גזלן. והוכיח מכאן שעד אחד נאמן לאסור את אשתו כשעלה שותק. דחה זאת רבה ואמר, מה הכוונה נאמן? שהוא נאמן עליו כשני עדים, אבל עד אחד אינו נאמן. ראיה שנייה הביא אביי מעשה בינאי המלך שקבע 60 כרכים בכוחלית שבמדבר, ובחזרתו שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל ואמר להם, נאכל מלוכים, ירק ששמו קלקולי, זכר לאבותינו שהיו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש. העלו מלוכים על גבי שולחנות של זהב ואכלו. והיה שם איש לץ, לב רע ובליעל בשם אלעזר בן פוירה, ואמר לינאי המלך, חכמי ישראל שונאים אותך ואינם שמחים בהצלחתך. תן ציץ הקודש על מצחך ויעמדו ויגלו את ליבם למחות בך מלהיות לכהן. נתן הציץ הקודש על מצחו ואמר לו יהודה בן גדדיידה, רב לך כתר מלכות, ענח כתר כהונה לזרעו של אהרון, מפני שהיו אומרים שאמו נשבת במודיעים ושבויה פסולה לכהונה. ואחר כך נשאה אבי ונמצא שהוא חלל. ויבוקש הדבר ולא נמצא, ויצאו חכמי ישראל בזעם. ויאמר אלעזר בן פוירה לינאי המלך, אתה מלך וכהן גדול ואין לך לסבול חרפתך. אם אתה שומע להצעתי, תהרוג אותם. ותורה כרוכה ומונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד, ואל תחשוש שהתורה תשתכח. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בינאי אפיקורסות שהיה לו להשיבו, שרק תורה שבכתב כרוכה ומונחת, אבל מה תהיה על התורה שבעל פה שלא תשתכח? מיד ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פוירה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה העולם שמם, עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. פירש אביי, מה הכוונה ויבוקש הדבר ולא נמצא? היינו שעד אחד העיד שאמו נשבתה והכחישו שני עדים. מוכח שלולי שהיו שניים מכחישים אותו, היה עד אחד נאמן. ואין לפרש ששניים העידו שנשבתה ושניים העידו שלא נשבתה, דאם כן היא פסולה מספק. ואם כן נשאלת השאלה מה זה ולא נמצא. דחה רבה את הראיה ואמר שמדובר שהיו שניים כנגד שניים, ומכל מקום זה נקרא לא נמצא. א', כיוון שהשניים האחרונים היו עדי הזמה שהם נאמנים, כמו שאומר רבך ברמניומה במקום אחר. ב', רב יצחק אמר שהשניים האחרונים העידו שהכניסו שפחה תחתיה, זאת אומרת שהוסיפו עוד פרטים על עדות הראשונים ולא הכחישו אותם. רב המביא ראיה לדבריו, מה שנינו בברית, אמר רבי שמעון מעשה במגורה בבריכת מים של דסקים ביבנה, שהייתה בחזקת שלמה שיש בה 40 סאה וטבלו בה אדם וכלים. ואחר כך מצאוה שהיא חסרה. רבי טרפון מתאר מפני שמעמידים המקווה בחזקת שלמה, ואומרים שרק עכשיו נחסרה, והמשיל זאת לכהן שהקריב, ואחר כך נודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה שעבודתו כשרה. רבי עקיבא מתמה מפני שמעמידים התמה על חזקתו שאין ידוע מתי נחסרה. והמשיל זאת לכהן שהקריב, ואחר כך נודע שהוא בעל מום שעבודתו פסולה למפרע. אמר רבי עקיבא לרבי טרפון שיש לדמות מקווה לבעל מום ולא לבן גרושה ובן חלוצה. זאת כיוון שמקווה פסולו בגופו ופסולו בעד אחד כבעל מום, מה שאין כן בן גרושה ובן חלוצה, פסולו מאחרים אחמת אמו ופסולו בשני עדים. והודע רבי טרפון לרבי עקיבא ואמר לו, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. ומפרש רבה שמה שנאמן עד אחד בבעל מום מדובר בהכרח כשאלה שותק, כי אם הוא מכחיש פשיטה שאין העד נאמן. ואם כן, גם בבן גרושה מדובר כשאלה שותק, ומוכח שאף כשאלה שותק צריך שני עדים לפוסלו, ואין עד אחד נאמן. דחה בה את רעייתו ואמר שמדובר במכחיש, ולכן צריך בבן גרושה שני עדים. מה שבבעל מום נאמן עד אחד, זה מפני שאומרים לו, אפשט בגדיך ותראה שאינך בעל מום. לכן ממשיך רבי עקיבא, מקווה פסולו בגופו ובעל מום פסולו בגופו. דהיינו ששניהם אפשר לברר, כיוון שחסרונם לפנינו. המקור שבן גרושה ובן חלוצה עבודתו כשרה, לרב יהודה בשם שמואל ממה שכתוב, הייתה לו ולזרוע אחריו בן זרע כשר ובן זרע פסול. לאבוע דשמואל ממה שנאמר לגבי שבט לוי, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. אפילו חולין שבו, דהיינו חללין שבו, תרצה. לרבי ינאי, ממה שנאמר, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו, אלא מדובר פה בכהן כשר ונתחלל. המקור שבעל מום שעבד בשוגג עבודתו פסולה, אמר רב יהודה בשם שמואל, דכתיב, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, כשהוא שלם ולא כשהוא חסר, דהיינו בעל מום. ואמר רב נחמן, האות וף של המילה שלום קטוע, וכאילו נכתב שלם. אם כן, סיכום דיני נאמנות של עד אחד. עד אחד נאמן בקידושין כשאין שני מודים. אמר רב יהודה שאין חוששים לקידושיו, כששניהם מודים לרב ושמואל ודאימיו, אין חוששים לקידושיו כי לומדים דבר דבר מממון. לרב פאפה חוששים לקידושיו, כי עד אחד מחייב שבועה בממון. עד אחד שאמר אכלת חלב או נטמאו תערותיך או שורך נרבה ועלה שותק, אמר רבי שהוא נאמן, כי שתיקה כהודעה, ואם אפשר לברר כגון שאמר על כהן שהוא בעל מום, נאמן אף כשעלה מכחישו. עד אחד שאמר אשתך זינתה, או על אדם שהוא בן גרושה ועלה שותק, לאבי נאמן, ולמד זאת מאותו סומה ומיני המלך. לרב אינו נאמן, ולמד זאת מדברי רבי עקיבא שבן גרושה פסולו בשניים. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף סמכווה ומסכת קידושין. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף סמך וו הייתה, באילו ג' דברים אמר רבי שעד אחד נאמן גם אם מכחישו? התשובה, באומר אכלת חילב, באומר נטמאו תערותיך, או באומר שורך נרבה. שאלה שנייה, מעיד באישה שזינתה ובעלה שותק, האם נאמן ומדוע? התשובה, לרב אינו נאמן, כיוון שאין דבר שבערבה פחות משניים. לאבי נאמן, כיוון ששתיקתו היא כהודעה. שאלה שלישית, מה פסק שמואל אותו סומה שאמר השליח שאשתו זינתה? התשובה, לאביי, שאם נאמן עליו השליח לגרש את אשתו, ולרבה אמר שמואל, שאם נאמן עליו השליח כבית עדים, אז יגרש את אשתו. שאלה רביעית, איזה מינות נזרקה בינאי המלך, התשובה? כשאמר לו אלעזר בן פוירה שהתורה כרוכה ומונחת וכל הרוצה יכול לבוא וללומדה ולא תשתכח אף אם ימותו החכמים, היה ינאי צריך להשיבו שהתורה שבעל פה כן תשתכח. שאלה חמישית על דף סמכבר. הספק בקשרות אמו של ינאי, באיזה מקרה היה לאביי ולרבה? התשובה לאביי כשהעיד עד אחד שנשבטה ובאו שניים והכחישו, ולרבה כשהיו תרי ותרי ואחרונים הזימו את הראשונים, או כשאחרונים רק הוסיפו פרטים שבאו יהודים והחליפוה בשבי עם שפחה כנענית. שאלה אחרונה על דף סמכבב, למה יש לדמות מקווה שנמצאת חסרה? למי שנמצא בעל מום או למי שנמצא בן גרושה? התשובה, רבי עקיבא אמר שיש לדמות לבעל מום כיוון ששניהם פסולם ביחיד ובגופם, והסכים לכך רבי טרפון. ואמר לו לרבי עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו לדף סמכבב ממסכת קידושין, הדף אשר למדנו אתמול. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע ת' באייר תפשין עין וו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הפינו היומי עלו דף סמך זין ממסכת קידושין. לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך וו עמוד ב' מן המשנה, המצויה שבע שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. המשנה עוסקת בדין הייחוס של ולד הנולד מישראל. יש אופנים שאין ייחוס אביו ואמו שווה, כגון כהן וישראלית או ישראל וממזרת. והנידון בזה, האם הוולד מתייחס אחרי אביו או אחר אמו. הדין הזה תלוי אם קידושיהם היו בקשרות או לא. יש אופנים שלא היה באביו ובאמו פגם או חיסרון ייחוס כלל, אלא שחל על הוולד דין פגם חדש מחמת שנולד מביאת איסור. המשנה תבאר ארבעה כללים בנידון הזה. וכך אומרת המשנה בדף סמך וו עמוד ב'. כלל ראשון, כל מקום שיש קידושין, שקידושי האב והאם חלים, וגם אין עבירה בקידושין הללו, הדין הוא שהוולד הולך אחר הזכר, מתייחס אחרי אביו. ואיזו זו, באילו אופנים הדין כן, זו כהנת לוויה וישראלית אחת משלוש אנשים הללו, שניסו לכהן לוי וישראל, כלומר לאחד מהם, שכיוון שנישואין אלו מותרים לכתחילה, הבנים מתייחסים אחר אביהם, שנאמר בספר במדבר פרק ד' פסוק ב' למשפחותם לבית אבותם, כלומר, שהייחוס במשפחות הקשרות יהיו לפי בית אבותם, כגון אם אביו לוי ואמו כהנת או ישראלית, אבלד לוי. ולגבי גר שנשא ישראלית שהקידושין חלים ואין עבירה, יש מחלוקת ראשונים, דעת התוספות בדף עין ד' עמוד ב' דיבור המתחיל והרי, שהוולדות מתייחסים לאביהם ודינם כגירים המותרים בממזרת. לעומת זאת הרמב״ם בהלכות איסורי ביה פרק ט"ו הלכת ט' כותב שהוולד נחשב כישראל גמור ואסור בממזרת. המגיד משנה מבאר את סברתו של הרמב״ם, שאם בגוי שבעל בת ישראל הוולד ישראל, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף ממהי עמוד ב', כל שכן בגר שבעל בת ישראל, שהוולד ישראל גמור. הכלל השני אומר את המשנה, כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, יש איסור בקידושי האב והאם, אבל אין האיסור גורם שלא יחולו קידושיהם, הוולד הולך אחר הפגום, מתייחס אחר הפחות, בייחוסו מביניהם. אומר התוספות יום טוב שהדין הזה נלמד מהפסוק המובא לכמן לגבי ממזר בספר דברים פרק כ"ג פסוק ג', גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, דורשים מהמילה לא, הלך אחר פסולו. ואיזו זו, באילו אופנים הדין כן, זו אלמנה שניסית לכהן גדול, או גרושה וכן חלוצה שניסית לכהן אדיוט, או ממזרת שנולדה מביאה שחייבים עליה קראת, וכן נתינה מהגיוונים שנתגיירו ונאסר להתחתן עמם, שניסעו לישראל. הגיוונים היו אומה משבעה עמים שבארץ ישראל שהתגיירה בימי יהושע בן נון, ומבואר במסכת יבמות דף ע"ט עמוד א' שיהושע גזר עליהם עבדות כל זמן שבית המקדש קיים. דוד המלך גזר עליהם עבדות לעולם, והטעם שגזר עליהם דוד, כיוון שכאשר שאול המלך הרג את הכהנים שהיו בעיר נוב, לא הייתה פרנסה לגבעונים לחטוב עצים ולשאוב מים לצורך בית המקדש. כשרצה דוד המלך לפייסם בכסף ובזהב, לא הסכימו להתפייס אלה בהריגת בני שאול, כיוון שראה בהם סימני אכזריות, גזר עליהם עבדות ואיסור חתנות לעולם. עוד אומרת המשנה, גם בת ישראל שניסית לממזר וכן לנתין בכל אילו, אין בנישואיהם אלא איסור לא תעשה בלבד בלא חיוב כרת. ולכן, חלו קידושיהם, כדעת חכמים שקידושין תופסים בחייבי להבין. ולא כדת רבי עקיבא שאין קידושין תופסים בחייבי להבין. באופנים אלו ייחוס הוולד הוא כפי הפחות שבין שניהם, כגון אם האב כשר והאם ממזרת, הוולד ממזר. הכלל השלישי אומר את המשנה, וכל מי כל אישה שבאה לאדם שאין לה עליו קידושין, שאין קידושיו תופסים בו מחמת, שאסורה עליו, אבל יש לה על החירים קידושין, יכולה היא להתקדש לאדם אחר שאינה אסורה עליו, אבל עד שנולד מהביאה הזו ממזר. ואיזה זה? זה האדם הבא על אחת מכל העריות שבתורה, אחת מכל הנשים האסורות עליו באיסור ערווה, שחייבים על ביאתה קראת, ובאישה זו אין קידושיו חלים כלל, והוולד ממזר. וזו דעת שמעון התימני במסכת יבמות דף ממתת עמוד א', שממזר הוא הנולד מביאה אסורה באיסור קראת. רבי עקיבא חולק ואומר שגם מי שנולד מחייבי לוין, הוא ממזר. אילו רבי יהושע סובר, שרק הנולד מביאה שחייבים אליה מיתת בית דין, הוא ממזר. אומר התוספות בדיבור המתחיל, כל מקום, שמזה שסתם כנתנה כדעת שמעון התימני מוכח שככה הלכה. הכלל הרביעי שמביאה המשנה, וכל מי כל אישה שבאה לאדם שאין לה לא עליו, על הבועל ולא על אנשים אחרים קידושין, כלומר שאינה ראויה כלל להתקדש לישראל, דין הוולד כמותה. ואיזה זה? זה ולד של שפחה כנענית מביאת ישראל, וכן ולד של נוכרית מביאת ישראל, שבשתיהן אין קידושי ישראל חלים כלל. הוולדות מתייחסים לאימם. בין השפחה הוא עבד כנעני, ובין הגויה הוא גוי כאימו. ואם ישתחרר בין השפחה, או יתגייר בין הגויה, הרי הם מותרים בישראלית, כשם שאימם כשירה לבוא בקהל, לאחר שתשתחרר או תתגייר. זוהי המשנה שלנו, בדף סמך וב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. מקשה הגמרא, אמר לרבי שמעון, לרבי יוחנן, ובתלמוד הירושלמי מבואר שהיה זה רבי שמעון בן לקיש שאמר לרבי יוחנן, כלל ההוא, וכי כלל גמור הוא בכל מקום שיש קידושין, שהקידושין חלים, ואין בהם עבירה, הוולד הולך, הוולד מתייחס אחר הזכר. והרי גר שנשא ממזרת, מצינו שאף שיש קידושין שקידושיו חלים בה ואין עבירה, לדעת רבי יוסי הסובר שגר מותר בממזרת, כי נאמר באיסור ממזר וממזרת לא יבוא ממזר בקהל השם. סובר רבי יוסי שגרים אינם נחשבים כקהל השם, ולכן מותרים להינשא לממזרים, כמו שנלמד לקמן בדפיים ג' עמוד א'. ומכל מקום הדין שהוולד הולך אחר הפגום והוא ממזר, דתניא, כך שנינו בברייתא לקמן בדפיים ב' עמוד ב', גר שנשא ממזרת, הוולד ממזר, דברי רבי יוסי. אם כן מצינו, מקום שהקידושין מותרים ואף על פי כן, הוולד מתייחס לאמו. מדוע שנינו במשנתנו ככלל מוחלט שבכל מקום שהקידושין מותרים הוולד מתייחס לאב? אמר לי, מיישב רבי יוחנן את המשנה ואומר לרבי שמעון, מי סברת וכי אתה סבור שמתניתין שמשנתנו כשיטת רבי יוסי? הסובר שגר מותר בממזרת? זה לא כך, אלא מתניתין משנתנו כשיטת רבי יהודאי, דאמר בהמשך הברייתא שגר לא יישא ממזרת, כיוון שכתבה התורה באיסור ממזר 5 פעמים את הלשון קהל, מאחד מהם אנו לומדים שממזר אסור אף בקהל גירים, כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף עין ג' עמוד א'. ונמצא שיש קידושין, כיוון שזה איסור לאו שאין בו חיוב קראת, אז חלים הקידושין, ויש עבירה, ובאופן זה מבואר בכלל השני במשנתנו שהוולד הולך אחר הפגום, ולכן הוולד ממזר. שואלת הגמרא, אם משנתנו סוברת כן שגר אסור בממזרת, ונתניה, מדוע לא שנו גם אופן זה שגר שנשא ממזרת, כאשר שנו בכלל השני במשנה את האופנים שיש קידושין ויש עבירה והוולד הולך אחר הפגום? מיישבת הגמרא, תנה, כל מקום דסייפה להטויי. בכלל השני במשנתנו נאמר כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, וזה כדי לרבות אופן זה של גר שנשא ממזרת, שהוולד מתייחס לאמו הפגומה והוא ממזר. והיא בעת אימה, אם תרצה אפשר ליישב את קושיית רבי שמעון באופן אחר, שלעולם המשנה כן כדעת רבי יוסי, שגר מותר בממזרת, ואף על פי כן הוולד הולך אחר אמו, והוא ממזר כמו אמו. ואין זה סתירה למבואר במשנתנו שאם הקידושין מותרים והוולד מתייחס לאב. למה? כיוון שלכך הוסיף התנה במשנה ותנה ושנה איזו זו, ואמר זו כהנת לוויה וכולי, כדי לומר שרק האופנים שנשנו במשנתנו כלולים בכלל הזה, ולמעותי למעט את האופנים שלא נשנו, כגון גר שנשא ממזרת, שבהם אף על פי שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הפגום. על התירוץ הזה שהלשון איזו זו בא למעט שאר אופנים שלא נשנו במשנתנו, מקשה הגמרא כמה קושיות. מקשה הגמרא, וכי אפשר לומר ששנו בכלל של יש קידושין ואין עבירה לשון איזו זו, כדי למעט שרק באופנים השנויים במשנה הוולד מתייחס לאב ותו לא ולא יותר? והרי יש אופן אחר שלא הוזכר במשנתנו, והוא חלל שנשא בת ישראל. כהן שנשא אישה פסולה, לא כגון כהן גדול שנשא אלמנה, או כהן אדיוט שנשא גרושה או חלוצה, הוולד נקרא חלל, כלומר מתחלל ויוצא מגדרי קדושת הכהונה, ואינו ראוי לעבודה בבית המקדש. אז אם הוא נשא בת ישראל, שבאופן זה יש קידושין ואין עבירה, כמבואר במשנה לקמן בדף עין זין עמוד א', שהוולד הולך אחר הזכר ונעשה חלל, מוכח שגם באופנים שלא נשנו במשנתנו, הדין כך שהוולד מתייחס לאב, מתרץ את הגמרא הלא קשיא, זו אינה קושיה, כיוון שהתנא של משנתנו כרבי דוסתאי בן רבי יהודה סביר עלי. ולשיטתו, חלל שנשא בת ישראל, הוולד כשר כדין אמו. ולשונו שם בגמרא לקמן בדף עין זין עמוד א', בנות ישראל מקווה טהרה לחללין, כלומר חלל הנושא בת ישראל, ביתו כשירה לכהונה, כיוון שאימה ישראלית כשרה. הוא לומד זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ז, ולא יחלל זרו בעמיו, שמחלל רק בעם אחד, ולא בשני עמים. שמזה שלא כתבה התורה בעממיו בלשון רבים, אלא בעמיו לשון יחיד, דורש רבי דוסתאי שרק עם האב והאם הם מעם אחד, כלומר, ששניהם חללים נעשה הוולד חלל. אבל כשרק אחד מהם חלל, אין הוולד נעשה חלל. ממילא ניתן לומר שלשון איזו זו שבמשנה, באה למעט את כל המקרים שלא נשנו בה, כגר שנשא ממזרת או חלל שנשא בת ישראל. שאף שהקידושין מותרים, אין הוולד מתייחס לאב. מקשה הגמרא, והרי עדיין יש מקרה נוסף שלא הוזכר במשנה, והוא ישראל שנשא חללה, דיש קידושין ואין עבירה, שהרי ישראל מותר לו לשאת חללה, והוולד הולך אחר הזכר, כמבואר במשנה לקמן בדף עין זין עמוד א', שהוולד כשר כאביו, ומוכח שהלשון איזו זו שבאה במשנה לא בא למעט ולומר שבשאר המקרים שבהם הקידושין מותרים, הוולד לא מתייחס לאביו. מדרץ את הגמרא, תנא, כל מקום דרישא, לכן שנה תנא את המילים כל מקום בכלל הראשון במשנה, כדי להטוי, כדי לרבות אופן זה של ישראל שנשא חללה, שהוולד מתייחס לאביו. שואלת הגמרא, אם כן וניתניה בהדיה, היה לתנא לשנות בפירוש את האופן הזה של ישראל שנשא חללה, שהוולד מתייחס לאב, כשם ששנה שאר אופנים, כגון כהנת לוויה וישראלית? מיישבת הגמרא שלא שנה תנא את האופן הזה, משום דלא מתנילה, שלא היה יכול לשנות את הדין הזו בלשון קצרה, יחד עם שאר המקרים. די חיניתני, כיצד יכתוב זאת התנא? אם יכתוב כהנת ולוויה וישראלית וחללה, שניסית לכהן לוי וישראל, ותהיה המשמעות שכל אלו מותרים להינשא ביניהם, וכי חללה לכהן מחזיה? האם היא ראויה לכהן, והרי חללה אסורה לכהן? כיוון שכדי לשנות בפירוש דין הזה של ישראל שנשא חללה, היה התנא צריך להאריך בלשונו ולכותבו בפני עצמו, לכך נמנע התנא מלכותבו בפירוש, אלא כלל את הדין הזה בלשון כל מקום. עכשיו אומרת הגמרא שסתם גירים הרי מותרים מיד כשנתגיירו להינשא לישראליות. אבל לגבי גר מצרי וגר אדומי, אומרת התורה בספר דברים פרק כ"ג פסוק ט', בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, והיינו שרק בן בנו של הגר מותר להינשא לישראלית. ונציין שהדין הזה אינו נוהג בזמן הזה, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ב הלכה כ"ה, שכשעלה סנחריב מלך אשור בלבל כל האומות וירבם זה בזה והגלה אותם ממקומם. והמצרים שבארץ מצרים עכשיו אנשים אחרים הם, וכן הידומים שבשדה אדום אחרים הם. והואיל ונתערבו ארבעת האומות האסורים בכל אומות העולם שהם מותרים, הותר הכל, שכל הפורש מהם להתגייר חזקתו שפירש מן הרוב. ולכן כשהתגייר הגר בזמן הזה, בכל מקום, בין אדומי, בין מצרי, בין עמוני, בין מואבי, בין כושי, בין שאר אומות, אחד הסחרים ואחד הנקבות מותרים לבוא בקהל מיד. מקשה עכשיו הגמרא על הדיוק של הלשון במשנה ואיזו זו. והאיכה שואלת הגמרא, הרי יש עוד אופן שבו הקידושין מותרים והוולד מתייחס לאב ולא הוזכר במשנה? וזהו הדין של רבא בר בר חנא, דאמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, מצרי שני, בנו של גר מצרי, הוא מכונה מצרי שני כיוון שהוא דור שני בגירות, שנשא מצרית ראשונה, אישה מצרית שהתגיירה בעצמה, שקידושין אלו מותרים, בנה שלישי אבי, הבן הנולד להם, אינו מתייחס לאמו אלא לאביו, ונחשב כמצרי שלישי המותר לישא בת ישראל. מוכח שלשון איזו זו, לא ממעט אופנים שלא נשנו במשנתנו, שהרי באופן זה הקידושין מותרים, והוולד מתייחס לאביו. מתרץ את הגמרא, תנא כל מקום דרישא, להטויי. לכן שנה תנא את המילים כל מקום בכלל הראשון במשנה, שהקידושין מותרים, והוולד מתייחס לאב, כדי לרבות אופן זה של מצרי שני, שנשא מצרית ראשונה, שכיוון שהקידושין מותרים, הוולד הולך אחר הזכר. שואלת הגמרא, ולדעת רבי דימי דאמר, שמצרי שני הנושא מצרית ראשונה, בן שני אבי, והיינו שהוא מתייחס לאמו שהיא מצרית ראשונה. הוא לומד זאת מהפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק ט', בנים אשר יוולדו להם. כיוון שלשון לידה שייכת באישה ולא באיש, לכן הוולד של מצרי ומצרית מתייחס תמיד לאמו, נמצא שעל אף שהקידושין מותרים, הוולד מתייחס לאמו הפגומה. והרי בכלל הראשון במשנתנו שנינו שכל מקום שהקידושין מותרים, הוולד מתייחס אחר אביו. מיישבת הגמרא תנא, לכן כתב התנא בכלל הראשון לשון איזו זו, כדי למהותי, למעט אופן זה שבו על אף שהקידושין מותרים, הוולד מתייחס לפגום שביניהם דהיינו לאמו. חוזרת הגמרא להקשות על הכלל הראשון האמור במשנה, שבכל מקום שהקידושין מותרים, הוולד מתייחס לאב. שואלת הגמרא, ואיכר, יש דין שאינו בכלל הזה? לחיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, רש"י במסכת ברכות בדף מ"ז עמוד א', דיבור המתחיל ממערב, אומר שרבי יוחנן היה גר בארץ ישראל ורבין היה גר בבבל, והיה רגיל לעלות לארץ ישראל ולחזור לבבל ולומר שם שמועות בשם רבי יוחנן. אם כן, כאשר בא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן כלל בדיני יוחסין באומות, עליך אחר הזכר, גוי מאומה אחת שנשא גויה מאומה אחרת, לעניין הוולד, עליך אחר הזכר, ולכן גוי מאומות העולם שנשא אישה כנענית, אין בנה מתייחס לאמו הכנענית שאסור להחיותה, כנאמר לא תחיה כל נשמה, אלא לאביו שבא מאומה אחרת ומותר להחיותו. אבל אם נתגיירו, כלומר גר וגיורת שנישאו, עליך אחר הפגום שבשניהם. אם האב הוא עמוני, האסור להינשא לישראלית לעולם, כאמור לא יבוא עמוני ומאבי בקהל השם גם דור עשירי, לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. האישה היא מצרית, שנכדיה מותרים להינשא לישראלים, מתייחסים הוולדות לפגום שביניהם. ולכן הבנים מתייחסים לאב ודינם כהמונים האסורים לישא ישראלית לעולם. והבנות שאין עליהם איסור המונית, כמו שדרשה הגמרא במסכת יבמות דף סמכתת עמוד א', המוני ולא המונית, מתייחסות להם ודינם כמצריות האסורות בישראלים הדור שלישי. הנה מוכח שיש מקרה שאף שהקידושין מותרים, הוולד אינו הולך אחר האב, אלא אחר הפגום. מתרצת הגמרא תנא, לכך כתב התנא בכלל הראשון לשון איזו זו, כדי למהותי, למעט את האופן של גר וגיורת שנישאו, שאף שקידושין אלו מותרים, אין הבנים מתייחסים לאב אלא לפגום שביניהם, וכדי להשמיענו, שהלשון כל מקום אינה בדווקא, ויש אופנים שאינם כלולים בכלל הזה. לסיכום, מצינו ארבעה דינים שלא הובאו במשנה. א', גר שנשא ממזרת, שהוולד ממזר כאימו, ולדעת רבי יוסי אלו נישואין המותרים, לדעת רבי יהודה אלו נישואין האסורים. ב', חלל שנשא בת ישראל, שאלו נישואין המותרים, לדעת המשנה לקמן הוולד מתייחס לאב והוא חלל, לדעת רבי דוסטאי הוולד כשר כאימו. ג', מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, שאלו נישואין מותרים, לדעת רבא בר בר חנה הוולד מתייחס לאב והוא נחשב מצרי שלישי, לדעת רב דימי הוולד מתייחס לאמו והוא מצרי שני. ד', גר המוני וגיורת מצרית שנישאו, אמר רבי יוחנן שהוולד מתייחס לפגום שביניהם. על שאלת רבי שמעון לאיל, מגר שנשא ממזרת שיש קידושין ואין עבירה ובכל זאת הוולד ממזר, נאמרו שני תירוצים. הראשון, שמשנתנו כרבי יהודה הסובר שיש בזה עבירה. תירוץ השני, שמשנתנו כרבי יוסי שאין בזה עבירה, ושנה התנה את המילים איזו זו למאותי. כעת חוזרת הגמרא לדון בתירוץ השני. מקשה הגמרא, אי מאי, מה הביאור המשנה לפי שני התירוצים? היא אמרת בישלמה מתניתן רבי יהודה היא, אם נאמר כפי התירוץ הראשון לאיל, שמשנתנו היא בשיטת רבי יהודה הסובר שגר אסור בממזרת, ולכן הוולד מתייחס לפגום שביניהם, מובנים דברי המשנה ששנו לשון כל מקום דרישה, בכלל הראשון במשנה שהקידושין מותרים והוולד מתייחס לאב, כדי להטויי, כדי לרבות ישראל שנשא חללה, שהקידושין מותרים והוולד מתייחס לאב. כמבואר במשנה לקמן בדף ע"ז עמוד א', וכן לרבות את דינו של רבא בר בר חנה, אם התנא סובר כמותו, שמצרי שני הנושא מצרית ראשונה, הוולד מתייחס לאביו, ונעשה מצרי שלישי. וכן שנו בכלל הזה את הלשון איזו זו, כדי למהותי למעט את המקרה של רב דימי. אם התנא סובר כמותו, שוולד של מצרי שני ומצרית ראשונה מתייחס לאמו, והוא מצרי שני. ולפי הצד הזה שהתנא סובר כרב דימי ולא כרבא בר בר חנה, אם כן הלשון כל מקום שנאמרה ברישא מרבה רק את הדין המבואר במשנה לקמן בדף ע"ז עמוד א', שישראל הנושא חללה כיוון שהנישואין מותרים הוולד מתייחס לאב. ואף שהנישואין כשרים הוולד מתייחס לפגום שביניהם ולא לאביו. וכן למעט דינו של רבין שגר עמוני וגיורת מצרית שנישאו הוולד מתייחס לפגום שביניהם על אף שנישואיהם מותרים לכתחילה. וכן לפי התירוץ הזה מבואר הלשון כל מקום דסייפה, ששנינו בכלל השני במשנה כל מקום שיש עבירה בנישואין, הוולד מתייחס לפגום שביניהם, כדי להטויי, כדי לרבות גר שנשא ממזרת. שהרי לדעת רבי יהודה, גם באופן זה הנישואין אסורים, והוולד מתייחס אחר אמו הפגומה והוא ממזר. אבל, שואלת הגמרא, אלא היא אמרת אם אתה אומר כמו התירוץ השני להיל, שהמשנה כדעת רבי יוסי היא, והוא סובר שגר מותר לישא ממזרת, אין כל לשונות המשנה מיושבים, שאומנם את הלשון כל מקום דרישה כדאמרן. המילים כל מקום שנאמרו ברישה ששנינו בכלל הראשון ניתן לפרש, כמו שאמרנו שזה בא לרבות ישראל שנשא חללה, ואת דינו של רבא בר חנה שמצרי שני הנושא מצרית ראשונה, הוולד מתייחס לאביו. גם הלשון איז הזו ששנינו בכלל הראשון מתפרש כדאמרן, כמו שאמרנו, שזה בא למעט גר המוני שנשא גיורת מצרית, שאף שהנישואין מותרים, הוולד מתייחס לפגום כשיטת רבין. וכן מצרי שני שנשא בהתר מצרית ראשונה, הוולד מתייחס לאמו והוא מצרי שני כשיטת רב דימי. אלא כל מקום דסייפה להטוי אימי, הלשון כל מקום ששנינו בכלל השני לגבי מקום שיש עבירה בנישואין, שהוולד מתייחס לפגום שבין הוריו, מה זה בא לרבות? הרי התפרשו במשנה כל האופנים שיש עבירה בנישואין והוולד מתייחס לפגום, וגם האופן שגר נשא ממזרת לא שייך לכלל הזה, שהרי לדעת רבי יוסי גר מותר בממזרת ואין כאן עבירה כלל. מיישבת הגמרא ואומרת שאין לדייק את לשונות הסיפה במשנה, והיא מוכיחה זאת, שהרי לטעמך, אם כשיטתך שאף לשונות הסיפה נשנו כדי לרבות ולמעט, יש להקשות גם לפי התירוץ הראשון שמשנתנו היא כרבי יהודאי, שאומנם הלשון כל מקום בסיפה מיושבת, אבל עדיין יש להקשות. לשון איזה זו דסיפה למה לי? והרי אינו ממעט כלל, אלא בהכרח יש לתרץ, אי דדתן הרישה איזו זו, אגב שהוא צריכו לשנות ברישת הלשון איזה זו כדי למעט כמו שביארנו, תן הסיפה הוא שנה גם בסיפה את הלשון איזה זו למרות שהוא לא ממעט כלום. לכן החנמי גם לפי התירוץ השני, שהמשנה הולכת כשיטת רבי יוסי, יש ליישב כך, אי דדתן הרישה לשון כל מקום כדי לרבות את האופנים שהובאו לאיל, תן אינמי בסיפה לשון כל מקום למרות שהוא לא מרבה כלום. עכשיו חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי יוחנן לאל בדף סמך זין עמוד א', שקבע כללים בייחוס ולד של גויים הבאים משתי אומות, וייחוס ולד גירים הבאים משתי אומות. אומרת הגמרא גופה כי עתה רבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן כללים בדיני יוחסין. הכלל הראשון שבאומות, בייחוס אומות הגויים כשאב גוי מאומה אחת והאם גוי המאומה אחרת, הלך אחר הזכר, הוולד מתייחס אחר אביו. הכלל השני שאם נתגיירו בעל ואישה שהם משתי אומות שונות, ונולד להם ולד אחר שהתגיירו, הלך אחר הפגום שבשניהם, הוולד מתייחס אחר הפגום שבין שניהם. מבררת הגמרא מהי באומות הלך אחר הזכר, כלומר, לגבי איזו הלכה יש לייחס ולד גוי לאביו, וגם מניין לנו שהוא מיוחס לאביו ולא לאמו. מבררת הגמרא שנצרך ייחוס ולד גוי לאביו לחדתניה, לעניין מה ששנינו בברייתא, במסכת יבמות בדף ע"ח עמוד ב', מניין לאחד מן האומות הגויים שמחוץ לארץ שבאה לכנענית, גוי מחוץ לארץ ישראל שבאה לכנענית על אישה משבעה עמים שהיו בארץ כנען בארץ ישראל בזמן כיבוש הארץ, שנאמר בהם בספר דברים פרק כ' פסוק ט"ז, לא תחיה כל נשמה ואסור לחיותם, והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד ולהחיותו משום שהוא מיוחס לאביו שאינו כנעני. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממדלת, מאת הגויים אשר סביבותך הם, מהם תקנו עבד ועמה. ראינו שמאומות שמחוץ לארץ ישראל יקנו עבדים. והוסיפה התורה, וגם מבני התושבים הגרים ממכם, מהם תקנו. כלומר, שאף מבני גויים שבאו מחוץ לארץ וגרים בארץ ישראל יקנו עבדים. כגון, שאחד מגויי חוץ לארץ בא לכנענית בארץ ישראל, מותר לקח את בנו לעבד ולהחיותו. הנה מוכח שאין הוולד מתייחס לאמו הכנענית. מוסיפה הברייתא ומבררת יכול שמה נאמר שאין היתר זה משום שהוא מיוחס לאביו, אלא אף הכנעני שבא לחת מן שאר האומות והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד ולהחיותו, זאת מפני שאימו אינה משיבת העמים. תלמוד לומר, נאמר בפסוק אשר הולידו בארציכם, למדי מכך שמותר לקנות ולהחיות דווקא מן הבנים הנולדים בארציכם, שאימם מארץ ישראל וילדה אותם שם, והאב משאר אומות העולם. ולא מן הנולדים במקומות אחרים הגרים עכשיו בארציכם, שאימם משאר האומות ואחר לידתן באו לגור אצל האב הכנעני בארץ ישראל. אלא כשאביו כנעני ואימו מאומות אחרות, הרי הוא כנעני כאביו אסור להחיותו. וזוהי כוונת רבי יוחנן שבאומות מייחסים את הוולד לאביו לגבי הנידון הזה, שאם אביו משאר אומות מותר לקנותו כעבד ולהחיותו, ואם אביו כנעני אסור להחיותו. רש"י שם במסכת יבמות מסביר דרך אישה להיות במקומה והאיש הוא הגולה. ולכן הנולד בארץ כנען ודאי אימו משיבת האומות, והנולד במקום אחר ודאי אימו משאר האומות, ומייתה אותו התורה מחמת אביו הכנעני. ממשיכה הגמרא לבאר את הכלל השני שאמר רבי יוחנן, שאם האב והאם נתגיירו, הלך אחר הפגום שבשניהם, הוולד שנולד אחר הגירות מתייחס אחר הפגום שביניהם. מבררת הגמרא במאי, באיזה אופן אמר רבי יוחנן שהוולד מיוחס לפגום שביניהם? שהרי לא מצינו חילוק בין פגם האב הגר לפגם האם הגיורת, אלא באופן שאחד מהם הוא גר המוני או מואבי, שאסורים רק הסחרים לישא ישראליות, הם וזרעם לעולם. כאמור, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם גם דור עשירי, לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. אז אם אחד מהם הוא גר המוני או מואבי, אז הסחרים אסורים לישא ישראליות, ואילו השני הוא גר מצרי שנאסרו בין הסחרים ובין הנקיבות להינשא לישראל רק עד שלושה דורות, כנאמר בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. ולכן יש לברר באיזה אופן נאמר הכלל של רבי יוחנן. הילי, מה אם נאמר שדבריו נאמרו בגר מצרי שנשא גיורת אמונית, שכיוון שהאמונית אינה פגומה כלל, לכן הוולד מתייחס לאביו המצרי ואסור ובזרו לישא ישראלית עד שלוש דורות, אי אפשר לפרש כן, שהרי מלשונו של רבי יוחנן משמע שדיבר באופן ששניהם פגומים. שהרי רבי יוחנן אמר נתגיירו, הלך אחר הפגום שבשניהם, נתגיירו זה לשון רבים, משמע שמדובר באופן ששניהם פגומים. ואילו באופן זה, מהי פגום איקה? אין שום פגם באימו הגיורת, משום שרק המוני נאסר לישא ישראלית, ולא המונית. אלא בהכרח דברי רבי יוחנן אמרו בגר המוני שבניו אסורים להינשא לישראליות לעולם, ובנותיו מותרות מיד להינשא לישראלים, שנשא גיורת מצרית שבניה ובנותיה אסורות בישראלים הדור שלישי. על האופן הזה אמר רבי יוחנן שהוולד מיוחס לפגום שביניהם. ולכן, היא זכרה והאי, אם אותו ולד הוא זכר, שדיה הבת רידידי, מטילים אותו, כלומר מייחסים אותו אחר אביו המוני, כיוון שזכר המוני אסור בישראלית לעולם, והוא פגום בזה יותר מאשר אם היה מצרי כאימו, שאז אין איסור אלא עד שלושה דורות. ואם הוולד נקיבה אביה, אם הוולד הנולד היא נקיבה, שדיה הבת רדידה, מייחסים אותה לאימה המצרית ואין בה איסור אלא עד שלושה דורות, כיוון שאם נייחס אותה לאבי ההמוני היא אינה פגומה כלל, שהרי ההמונית מותרת להינשא מיד לישראלי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה כל שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על החירים קידושין, הוולד ממזר. ואיזה זה? זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה. אם כן, מבואר במשנה א' שאין קידושין תופסים באישה אסורה למקדש באיסור ערווה שעונשו קראת, ב' שוולד הנולד מביאה אסורה באיסור קראת, הרי הוא ממזר. הדין השני שוולד הנולד מביאה אסורה בקראת הוא ממזר, לומדת הגמרא במסכת יבמות בדף ממתת עמוד ב' מסמיכות הפסוק האוסר על אדם לבוא על אשת אחי אביו שעונשו קראת, לפסוק האוסר על ממזר לישא בת ישראל. ולכמן מבארת הגמרא את המקור לדין הראשון שאין קידושין תופסים באישה האסורה בקראת. ואירת הגמרא מנעני מילים, מנעין שאין קידושי אדם תופסים באישה אסורה לה ואיסור קראת. אומרת הגמרא, דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ומתו בה, ויש שסברו שמשום דרבי ינאי, שמשם רבי ינאי דרשו כך, ורווח הברי דרבה אמר שלא אמרו זאת בשם רבי ינאי, אלא ומתו בה, שדרשה זו נאמרה משום רבי יוסי הגלילי. אמר קרא, נאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ב' לגבי אדם המגרש את אשתו, יצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. והלשון והייתה הכוונה קידושין, כלומר שיכולה להתקדש רק לאחרים, כלשון הפסוק לאיש אחר ולא לקרובים, כלומר שאין אחד מקרובי האישה יכול לקדש אותה, ואפילו הקרובים האסורים עליה רק באיסור קראת, כדברי התנא במשנתנו שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבי אבא, מה הכרח לדרוש מהפסוק שאינה יכולה להתקדש לכל הקרובים ואף לאילו שאסורים רק בקראת? ואימא, לא ייתכן שאין הפסוק בא למעט, אלא שיכולה להתקדש רק לאחר ולא לבן בעלה שהוא קרוב אליה ביותר, והיא אסורה עליו בעונש מיתת בית דין, ורק בו נאמר שאין קידושיו תופסין, ומניין שאף בשאר קרובים אין קידושין תופסים? משיבה הגמרא, שלא ייתכן שכוונת הפסוק למעט שאינה יכולה להתקדש לבן בעלה, שהרי דין זה שאין קידושיו תופסין בה, בהד יכתיב בי, במפורש כתוב בפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק א', לא ייקח איש את אשת אביו. ואם כן הפסוק והייתה לאיש אחר, למה לי? אלא שמאמינה, בא הפסוק ללמדנו שאישה יכולה להתקדש רק לאחרים ולא לקרובים, וגם לא לקרובים שאסורה עליהם בקראת בלבד. מכאן למד התנא של משנתנו שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות. שואלת הגמרא, מניין שהפסוק אחר בא למעט את כל הקרובים ואימא, אבל לא עדיין אפשר לומר שאידי ואידי שני הפסוקים נצרכו לגבי בן בעלה שהיא אסורה עליו? שהרי הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו אינו מלמד, אלא שאסור לבן בעלה לכתחילה לקדש אותה. ואילו אילו הפסוק והייתה לאיש אחר בא לחדש, שאף בדיעבד אם עבר הבן וקידשה, אין קידושיו תופסים בה. משיבה הגמרא שהפסוק לא ייקח איש את אשת אביו, אינו נצרך ללמד שאסור לבן בעלה לקדשה לכתחילה. שהרי הדין זה מאחות אישה נפקה, מהאיסור לקדש את אחות אשתו למידים בקל וחומר. ומהו הקל וחומר? ומה אחות אישה שאיסורה רק בקרת אמרה בה התורה בספר ויקרא פרק חי פסוק חי, ואישה אל אחותה לא תיקח, כלומר לא תקדש אותה, שהרי כיחה זה לשון קידושין, כלשון התורה כי ייקח איש אישה, חייבי מיתות בית דין כגון בן בעלה לא כל שכן שאסור לכתחילה לקדשה? לכן, בהכרח הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו מלמד, שגם בדיעבד אין קידושי בן בעלה של האישה תופסים בה. ואילו הפסוק והייתה לאיש אחר מלמד, שאין קידושין תופסים גם בשאר קרובי האסורים רק בקרת. שואלת הגמרא, עדיין מניין שהפסוק אחר, הלכה והייתה לאיש אחר, בא למעט את כל הקרובים ואימה, לא ייתכן שכיוון שלגבי אחות אישה מצינו איסור מפורש לכתחילה, אז יש לנו לומר שאידי ואידי, שני הפסוקים נאמרו באחות אישה. ולמה היו צריכים שני פסוקים? הפסוק ואישה אל אחותה לא תיקח נאמר לכתחילה שאסור לקדשה, והפסוק והייתה לאיש אחר נאמר בדיעבד שאף אם התקדשה לבעל אחותה, אין הקידושין תופסים בה. מיישבת הגמרא ואומרת, אין החינמי. אכן כך צריך לפרש, שהפסוק והייתה לאיש אחר אינו בא אלא למעט שאין קידושין תופסים באחות אישה. ואף על פי שלפי זה יהיה קשה, דלא אשכחן שלא מצינו הלכה זו שאין קידושין תופסים אלא באחות אישה בלבד, אבל שער הראיות מנהלן, מניין לתנה שאין קידושין תופסים גם בשער הראיות האסורות בקרת? עונה הגמרא, ילפינן למידים את דין שער הראיות בדרשת במה מצינו, מהדין שנאמר באחות אישה שאין קידושין תופסים בה. מה אחות אישה? כשם שמצינו באחות אישה שמיוחדת בכך שהיא ערבה, שהתורה קרא לה ערבה, וחומר איסורה הוא שחייבים על סדונה קרת. מי שבא עליה במזיד חייב קרת ועל שגיגתה, מי שבא עליה בשוגג חייב קורבן חטאת, ולא תפסי בה קידושין, ואין הקידושין תופסים בה. יש ללמוד מכך שאף כל אישה שנקראת ערבה וחייבין על סדונה קרת ועל שגיגתה חטאת, לא תפסי בה קידושין. וזהו מקור דינו של התנה במשנתנו, שכל אנשים שאיסורן בקרת, אין קידושין תופסים בהם. שואלת הגמרא, ביש למה? אומנם מהדרשה של בממצינו, מאחות אישה כולו עטיין, אפשר ללמוד לכל הנשים שאיסורן בקרת, כיוון שחומרתן שווה לאחות אישה. אלא אשת איש ואשת אח מניין שאין קידושין תופסים בהם, שהרי מאחות אישה אי אפשר ללומדם, שהרי איקה למפרח, יש לפרוח ולומר שאיסור אשת אח חלוק מאיסור אחות אישה. ולמה הוא חלוק? משום שמה לאחות אישה שכן מצינו בחומרה יתרה, שאין לה יתר במקום מצווה, שאפילו לצורך מצוות ייבום לא התירה התורה את האיסור הזה של אחות אישה. כמבואר במסכת יבמות דף ג' עמוד ב', שמצוות ייבום נאמרה, יבמה יבוא עליה, ובאיסור אחות אישה נאמר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור עליה בחייה. כשם שהמילה עליה שנאמרה לעניין ייבום היינו במקום מצווה, אף המילה עליה שנאמר באיסור אחות אישה, זה גם במקום מצווה. אם כן, באחות אישה אפילו לצורך מצוות ייבום לא התירה התורה את האיסור הזה. ייתכן שלכך אין קידושין תופסים בה. אז מכוח זה וכי תאמר שאין קידושין תופסים אף באיסור אשת אח שהוא קל יותר, שהרי יש לה יתר במקום מצווה, במקום שמת האח ללא בנים ויש מצווה לאח לייבם את אשת אחיו. וכן אשת איש נמי יקלים יפרח, גם יש לומר שאין ללמוד שאין קידושין תופסים בה מאיסור אחות אישה. שהרי מה להנח, מה לאיסור אחות אישה, שיש בו צד חמור, שכן אין לה יתר בחיי אוסרן. כל זמן שאשתו בחיים, אפילו אם הוא גירש אותה כבר, היא אוסרת את אחותה עליו. ולכן חמור איסורה אף לעניין זה שאין קידושין תופסים בה. וכי תאמר דין זה שאין קידושין תופסים גם באשת אישי קלה בכך, שיש לה יתר בחיי אוסרן, שהרי אם בעלה שאסר אותה בקידושיו לכל העולם יהיה גרשנה, היא חוזרת להיות מותרת על כל העולם, אף שבעלה עדיין חי. אם כן, מניין לנו שאין קידושין תופסים באשת אח ובאשת איש? מכוח הקושייה והפרחה הזו מבארת הגמרא באופן אחר, שאין למידים שאין קידושין תופסים בכל העריות בלימוד של במה מצינו מאחות אישה, אלא למידים זאת מעקש מאחות אישה. אלא אמר רבי יונה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבון הבריידר רב יהושע, אמר קרא נאמר בסיום פרשת עריות בספר ויקרא פרק חי פסוק חפתת, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. מלשון התורה ככל אשר יעשה, יש ללמוד שהוקשו, שבו, כל הנשים הכתובות בפרשת עריות כולם לדין האמור באחות אישה. מה אחות אישה לא תפסי בקידושין כפי שלמדים מהפסוק, והייתה לאיש אחר, אף כל העריות כולם לא תפסו בקידושין, ובכלל זה גם אשת אח ואשת איש, וכמשמעות המשנה שדין כל העריות שווה בזה, שאין קידושין תופסים בהם. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן הוקשו כל הנשים הכתובות בפרשת עריות לדין של אחות אישה ואין קידושין תופסים בהם, אפילו המקדש אישה פנויה בזמן שהיא נידה, נעמי גם לא יתפסו קידושיו, וכן אם יבוא עליה בזמן נידתה, אבל צריך להיות ממזר, שהרי אף היא בכלל העריות, שהרי היא מנויה בכלל שער העריות, נאמר בה בספר ויקרא פרק חי פסוק יוטט, ואלישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות הרוותה, ובהמשך נאמר, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. עלה מאמר אביי, מדוע אמר אביי שהכל מודים, גם שמעון התימני הסובר במסכת יבמות דף ממתת עמוד א', שוולד הנולד מביאה אסורה בקרת וממזר, הוא מודה בבעל הנידה שאף שהיא אסורה בקרת אין הוולד ממזר. וכן אף רבי עקיבא הסובר שהנולד מביאה אסורה בלב וממזר, מודה בבעל שבעל אשתו הסוטה, דהיינו שכינה לה ונסתרה עם אחר, שאף שאסורה עליו בלב, הוולד הוא לא ממזר, אין הוולד ממזר, משום שעדיין קידושיו לא פקעו ממנה. תרץ את הגמרא, אמר חזקיה, שאף שלמידים מאחות אישה שאין קידושין תופסים בכל העריות, מכל מקום, בנידה תופסים הקידושין. משום דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק תדבב פסוק חף דלת, הוא תאי נידתה עליו. מהלשון הוא תאי, יש לדרוש שאפילו בשעת נידתה, תאה בהוויה. כלומר, יתפסו בה קידושין. נמצא שלגבי נידה מפורש שתופסים קידושין, ולגבי אחות אישה מפורש שלא תופסים קידושין. ואת שאר העריות שלא פרשה התורה אם קידושין תופסים בהם או לא, לומדים בהקש מאחות אישה שאין תופסים בהם קידושין. שואלת הגמרא, מכדי מאחר ואת דין שאר העריות איקה להקושה לנידה, ואיקה להקושה לאחות אישה. ניתן ללמוד בהקש מנידה שקידושין תופסים בה, וניתן ללמוד בהקש מאחות אישה שאין קידושין תופסים בה. אם כן נשאלת השאלה, מהי חזית דמקשת ולאחות אישה אקשה לנידה? מדוע סברו דווקא להקישן ולהשוותם לדין אחות אישה ולומר שאין קידושין תופסים בהם? הרי אפשר להקישם לנידה ולומר שקידושין כן תופסים בהם בשער העריות. מיישבת הגמרא ואומרת, כלל הוא בדיני הקש. כל דבר שאפשר להקישו לכולה, למקום המלמדנו דין קל, ואפשר להקישו לחומרה, למקום המלמדנו דין חמור, לחומרה מקישינן. יש להקישו לדבר החמור, ולכן גם כאן יש להקיש את העריות לאחות אישה, המלמדנו דין חמור שאין קידושין תופסים בהם ולכך הוולד ממזר, ולא להקישם לנידה, המלמדנו דין כולה שקידושין תופסים בהם ולכן אין הוולד ממזר. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לחומרה, אף שיש חומרה באישה נידה, שהרי מתוך שהקידושין תופסים בה היא נאסרת על כל העולם באיסור אשת איש. מכל מקום למידים דווקא מאחות אישה, חומרה גדולה יותר שהוולד שם ממזר. עכשיו מביאה הגמרא מקור אחר לדין שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות. רבה חבר יעקב אמר, עתיה למידים זאת בקל וחומר מיבמה. אישה שמת בעלה ללא בנים וזקוקה היא להתייבם לאחי בעלה ואסורה להינשא לאדם אחר. והלימוד הוא כך. ומה יבמה שהיא אסורה רק בלב שאין עונשו כרת, אמרה התורה שלא תפסי בקידושין, שנאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ה', לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. ומהלשון לא תהיה דרש רב במסכת יבמות אף י"ג עמוד ב' שאין לה הוויה, דהיינו קידושין לאדם אחר. איסורי הראיות החמורים שהם חייבי מיתות בידין וחייבי קריטות לא כל שכן שאין קידושין תופסים בהם? ואין כוונת רבה חבר יעקב לומר שלמידים מדינם של אנשים האסורות בקרת ובמיתת בידין רק בקל וחומר מיבמה, כי אם זה היה נלמד רק כך היה ניתן לפרוך ולומר נידה תוכיח שהיא אסורה בקרת ובכל מקום קידושין תופסים בה, כמו שלמדנו עכשיו בסוגיה. אלא כוונתו לומר שהקל וחומר מגלה שיש להקיש את דינם של כל העריות האסורות בקרת ובמיתת בידין לדין יבמה שאין קידושין תופסים בה. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל ומה יבמה. שואלת הגמרא, יחי אם מצינו באיסור יבמה לשוק שאין הקידושין תופסים בה ומכאן למידים בקל וחומר לשאר העריות שבתורה, אם כך אף שאר חייבי לוי נמי, כגון אלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן אדיוט, יש ללומדה מיבמה שאין קידושין תופסים בהם. ואף שאין ללומדם בקל וחומר שהרי אף הם קלים שאין איסורם אלא בלאו, מכל מקום יש ללומדם בלימוד של במה מצינו. וכשם שמצינו ביבמה שאיסורה בלאו שאין קידושין תופסים בה, כך שאר נשים שאיסורן בלאו לא יתפסו בהם קידושין. מדוע סברה משנתנו שקידושין תופסים בנשים הללו שאסורות בלאו? שהרי התנה במשנה הכלילם בכלל של יש קידושין ויש עבירה שקידושין תופסים בהם. מיישבת הגמרא, אמר רב פאפה, אין למידים חייבי לוין מיבמה שלא יתפסו בהם קידושין, כיוון דבהד יכתיב בהו, בפירוש נאמר שתופסים בהם הקידושין. שהרי כתבה התורה בספר דברים פרק כף א' פסוקים תתוו תתזיין, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והצנועה, והיה בן הבכור לסניה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור. כלומר, שהבכור יורש פי שניים, אף אם הוא בנה של האישה הסנועה. דורש רב פאפה את הפסוק, וכי ייתכן שמחמת שהאישה סנועה לבעלה יש לה דין סנועה לפני המקום? ואילו אישה אהובה לבעלה יש לה דין אהובה לפני המקום, מדוע הוא צריכה התורה לפרש שאף בנה הבכור של הסנועה יורש פי שניים? והרי פשוט שאין אהבתו או שנאתו של הבעל משנה את דין הירושה. ותוסות בדיבור המתחיל וכי גם אומר שאין לפרש שאהובה אישה צדיקה וסנועה אישה רשעה, שהרי אין סברה שיפסיד הבן הבכור את חלקו מחמת שאימו רשעה. אלא בהכרח יש לפרש, אומר רב פאפה, שאהובה היינו אהובה בנשואיה, כלומר שנשואיה כשרים ואהובים לפני השם, וסנועה היינו סנועה בנשואיה, כלומר שנשואיה אסורים באיסור לב וסנועים לפני השם. היה מקום לומר, מסביר התוספות בדיבור המתחיל וכי, שכיוון שהנישואים עצמם פגומים, אין הבן מתייחס לגמרי לאביו, ולכן, אף אם בן הסנועה הוא בכור, הוא אינו יורש פי שניים. ואף על פי שנישואי אחת מהם אסורים בלב, כאמר רחמנה, אומרת התורה בשתי אנשים את הלשון קיטיינה, שזה לשון קידושין, ואם כן מפורש שתופסים קידושין בחייבי לוין, ולכן אין למידים מיבמה שאין קידושין תופסים בחייבי לוין. עכשיו מבארת הגמרא את דרשת הפסוק קיטיינה לפי כל השיטות של התנאים, בדין תפיסת קידושין בקידושי איסור. שואלת הגמרא ולרבי עקיבא, דאמר במסכת יבמות דף נ"ב עמוד ב', שאין קידושין תופסים גם לא בחייבי לוין, בנשים שאיסורן בלב שאין בו חיוב קראת, ואינו דורש מהפסוק קיטיינה שקידושין תופסים בסנועה, שהיא מחייבי לוין, אם כן קיטיינה במאי מוקים, באיזו אישה סנועה הוא יעמיד את הפסוק קיטיינה שתופסים בקידושין. משיבה הגמרא שרבי עקיבא יפרש שהפסוק עוסק באלמנה לכהן גדול, ואף שגם היא אסורה בלב, שנאמר אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלו לא ייקח, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה. מודה רבי עקיבא שקידושין תופסים בה וכדעת רבי סימאי. ותניה, שנינו בברייתא, המופיעה במסכת כתובות דף כ"ט עמוד ב', ולמדנו את זה גם לעיל בדף ס"ד עמוד א', רבי סימאי אומר מן הכל, מכל ביאה אסורה היה רבי עקיבא עושה טבלת ממזר. חוץ מביאת אלמנה לכהן גדול, שאף שאסורה בלב, מכל מקום הרי אמרה תורה בכהן גדול הנושא אלמנה ולא יחלל זרו בעמיו. יש לדרוש מלשון יחלל שרק חילולים הוא עושה בניסויים האלו, כלומר בנים חללים הפסולים לכהונה. הוא אינו בכלל זרו של אהרון ופסול מלשרת בבית המקדש. אבל אין עושה ממזרות, אין בניו נעשים ממזרים משום שקידושיו תופסים בה. ועל אלמנה זו אמרה תורה שאף שהיא סנועה מחמת נישואי איסור אלו, חלו הקידושין. שואלת הגמרא ולדעת רבי ישי ובדאמר על דינו של רבי עקיבא, בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שפוסל הרבה אנשים מישראל משום ממזרים, שהיה רבי עקיבא אומר כל שאין לו ביה בישראל, כל ביה בישראל שאין לה היתר אבלד ממזר ונמצא, שסובר רבי ישי ושלדעת רבי עקיבא גם בנה של אלמנה שניסית לכהן גדול הוא ממזר, שהרי זו ביה אסורה, ואם כן הוא אינו יכול לפרש שאישה סנועה בנישואי הכוונה לאלמנה לכהן גדול, שהרי גם בה אין הקידושין תופסים, אז איך הוא יפרש את הפסוק כי תהיינה? אז מבררת עכשיו הגמרא את כוונתו של רבי ישי ומיישבת לפי זה את דרשת הפסוק כי תהיינה. הניחא לי רבי ישי, אפשר ליישב את הפסוק לדעת רבי ישי אם נפרש שאין כוונתו בלשון כל שאין לו ביה, לומר כלל גמור שכאשר אין היתר בביה ולד ממזר. כל מה שהוא אמר את זה רבי ישי זה רק להפוק אימד רבי סימאי קעתי. כוונתו לחלוק על רבי סימאי הסובר של רבי עקיבא ולד של אלמנה שניסית לכהן גדול אינו ממזר. רבי ישי בא לומר שגם ולד זה אינו ממזר כיוון שאיסורו בלב. מצד שני, מודה רבי ישי שוולד מביה האסורה בעשה, כגון שניסית למצרי או אדומי, הוא אינו ממזר. ולכן שפיר מיושב שהסנועה שאמורה בתורה זה אישה שנשואי הסנועים מחמת איסור עשה שעברו בני הזוג וקידושין תופסים בה. אלא היא, אם נפרש רבי ישב, אבל לא אמר את דבר אברך כתשובה לדברי רבי סימאי, אלא טעם עד נפשי כאמר, אמר כלל מעצמו בדעת רבי עקיבא, שכל ביה שאין לה היתר אבלד ממזר, ואפילו בביה של חייבי עשה, אבלד ממזר ואין קידושין תופסין בה, אם כן במה היא מוקים לה, באיזו אישה סנועה יעמיד את הפסוק, כי תהיינה שקידושין תופסין בה. מיישבת הגמרא שדרשת הפסוק סנועה, נאמרה בפעולה לכהן גדול, אישה פנויה שנבעלה ללא נישואין, ואחר כך ניסית לכהן גדול, שאף שאסורה עליו באיסור עשה, כאמור בתורה, והוא אישה בבטוליה ייקח, ומכלל זה משמע שאסור לו לישא אישה בעולה, גם אם היא לא אלמנה או גרושה או זונה, שלגביהם יש לב מפורש, מכל מקום, קידושיו תופסים בה. ומבארת הגמרא מה ישנה, במה שונה איסור עשה של בעולה לכהן גדול שקידושין תופסים בה, משאר חייבי עשה שאין קידושין תופסים בה, משום דה בעולה לכהן גדול, אבל איסור עשה שאינו שווה בכל. אינו נוהג בכל האנשים, אלא רק בכהן הגדול. ולכן הוא איסור קל יותר, וקידושין תופסים בה. חוזרת הגמרא לברר את דעת רבנן החולקים על רבי עקיבא ומפרשים שבפסוק והאחת צנועה, מדובר באישה שאסורה עליו בלב, ולמעידים מהמילים כי תהיינה שקידושין תופסים בה. וזה דעת התנה של משנתנו שאמר בפירוש שבחייבי לב אם יש קידושין, כלומר שקידושין תופסים בהם. שואלת הגמרא ורבנן, מדוע הוצרכו לומר שאין למעידים מיבמה שאין קידושין תופסים בחייבי לוין כמבואר לעיל, משום שהם מפרשים שהמילים כי תהיינה מלמד שקידושין תופסים בחייבי לוין, והרי עד המוקילה בחייבי לוין, עד שמעמידים שהפסוק סנועה עוסק בנשים שאיסורן בלב ולמדו מכך שקידושין תופסים בחייבי לוין, נוקמה יעמידו אותו בחייבי עשה, ורק נשים שאיסורן בעשה אז קידושין תופסים, אבל נשים שאיסורם בחייבי להבין, ילמדו מיבמה שאין קידושין תופסים בהם. מיישבת הגמרא שסברו רבנן שאי אפשר לפרש שהפסוק והאחת צנועה עוסק באישה אסורה באיסור עשה. משום, דעני חייבי עשה, במה הנינו? באיזה איסור עשה נפרש את הפסוק? איש תאן, אם נאמר שגם האהובה וגם הסנועה הם נשים מצריות האסורות בעשה, שנאמר בהם בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, ומכלל זה נשמע שהדור שלישי אסור להם לבוא בקהל, אם כן שתיהן סנועות. הייתה צריכה התורה לקרוא להם לשתיהן סנועות, ואילו בתורה נאמר, האחת אהובה. אם נפרש שאחת מצרית והיא סנועה בנשואיה, ואחת ישראלית שאהובה בנשואיה, הרי לשון הפסוק הוא, כי תהיינה לאיש שתי נשים, משמע מעם אחד בעינן, שהיו שתיהן מאותו עם, ולא אחת ישראלית ואחת מצרית. ואין לומר שאחת היא מצרית ראשונה שאסורה לישראל ולכן היא סנועה בנשואיה, והשנייה היא מצרית שלישית המותרת לישראל ולכן היא אהובה בנשואיה, משום שמצרית שלישית נחשבת כישראלית גמורה, ואין שתיהן נחשבות מעם אחד. ואם נפרש שהסנועה היא בעולה שנישאה לכהן גדול, אם כן פרשה זו שייכת רק בכהן גדול, ומי כתיב תהיינה לכהן? והרי לשון התורה כי תהיינה לאיש, משמע שהפרשה הזו עוסקת גם בישראל. ולכן פרשו רבנן שכוונת התורה שהסנועה היא אישה שאסורה באיסור לב, וממה שנאמר שם כי תהיינה למעידים שקידושין תופסים בחייבי לוין. ואילו מהדין המבואר ביבמה שאין קידושין תופסים בה, למעידים רק שאין קידושין תופסים בנשים האסורות בקרת או במיטת בידין. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, כיצד הוא מפרש את הפסוק לדעת רבי ישיבה ועל חייבי עשה? הרי נתברר לנו שדוחקו להעמיד את הפסוק בנשים האסורות בעשה. משיבה הגמרא לדעת רבי עקיבא, כיוון שהוא סובר שיש ללמוד מיבמה שאין קידושין תופסים גם בשאר חייבי להבין, בעל כורחך שבקי לקרא דאבי דחיק ומוקי הנפשי. הנך מוכרח להניח לכתוב לדחוק ולהעמיד עצמו באופן זה. כלומר, כיוון שגילה הכתוב ביבמה שאין קידושין תופסים בחייבי להבין, הרי זה כאילו שהפסוק דוחק עצמו להעמיד את הפסוק והאחת צנועה במצרית או בבעולה לכהן גדול שאסורים בעשה, למרות שהפירוש הזה דחוקו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמך זין ממסכת קידושין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, כיצד נקטה משנתנו שכשאין עבירה אבלד הולך אחר האב, הרי לרבי יוסי גר שנשא ממזרת אבלד ממזר. שאלה שנייה, מניין נלמד שהולך אבלד אחר האב כשאין עבירה. שאלה שלישית, מה דין ולד ממצרי שני שנשא מצרית ראשונה. שאלה רביעית, על איזה מקרה אמר רבי יוחנן שכשנתגיירו הולכים אחר הפגום שבשניהם. שאלה חמישית, למסקנה, מה נלמד מהפסוק והייתה לאיש אחר? שאלה השישית והאחרונה, מניין נלמד שאין קידושין תופסים בעריות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, ט' באייר תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ס"ז ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י' באייר תשע"ו, ונלמד דף ס"ח ממסכת קידושין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.